הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
יום שלישי, י' בתשרי. לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו חוזים בפרק 50 מהלכות תפילין, מזוזה וספר תורה. כאמור, הרמב״ם מחלק את ההלכות לפרקים נפרדים, שחלקם בנוגע לתפילין, חלקם בנוגע למזוזה וחלקם בנוגע לספר תורה. בשני הפרקים הקרובים מדבר הרמב״ם בהלכות מזוזה. בפרק החמישי שאותו נלמד היום, מדבר הרמב״ם תחילה על אופן כתיבת המזוזה, אחר כך על אופן קביעתה בפתח, על בדיקת המזוזה, והוא מסיים במי הם החייבים במזוזה. פותח הרמב״ם בהלכה א', כיצד כותבין את המזוזה, כותב שתי הפרשיות שמע והיה עם שמוע, אלו שתי הפרשיות שכותבים במזוזה, משום שבהם נאמר בתורה, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישריך פעמיים, הן בשמע והן בוויה עם שמוע, שזהו הציווי על כתיבת המזוזה, והוא כותב אותם על דף אחד, דיינו בעמוד אחד, בטור אחד, זו תחת זו, מלמעלה את פרשת שמע, ואחר כך את פרשת ויה עם שמוע מתחתיה, וגם בעירייה אחת, שזה יהיה בחתיכת אור אחת, ולא בשני אורות נפרדים, גם כאשר הוא מחבר אותם יחד, ועושה לה רווח מלמטה ורווח מלמעלה, כמו חצי ציפורן. הוא לא מתחיל לכתוב את השורה הראשונה תכף בראש הקלף, אלא הוא משאיר מעט רווח מלמעלה של קלף חלק בשיעור של חצי ציפורן, וכך גם הוא לא מסיים לכתוב את המזוזה מלמטה בקצה הקלף, אלא הוא משאיר רווח של קלף חלק מלמטה גם בשיעור של חצי ציפורן. ואם כתבה בשניים או בשלושה דפים כשרה, אם הוא כתב אותה בשניים או שלושה עמודים, כגון שהוא כתב את פרשת שמע בעמוד אחד, בטור אחד, והוא כתב בצידה בטור אחר את פרשת ויה עם שמוע, הרי בדיעבד היא גם כשרה. ובלבד בתנאי שלא יעשנה כזנב שהוא רחב מלמעלה וקצר מלמטה, דיינו שלא יכתוב לדוגמה בשורה הראשונה 5 מילים, בשורה השנייה 4, בשורה השלישית 3 וכך הלאה, או כמו עיגול שהוא כותב אותה בצורה עגולה, או כקובה, כאוהל, שהוא רחב מלמטה וצר מלמעלה, דיינו שהוא יכתוב לדוגמה בשורה הראשונה מילה אחת, בשורה השנייה שתי מילים וכך הלאה, ואם מסע כאחת מאלה, כאחת מכל הצורות האלו, פסולה. כתבה שלא על הסדר, כגון שהקדים פרשה לפרשה, פסולה. בוודאי אם הוא כתב בראש הדף והיה עם שמוע, ואחר כך מתחתי האשמה שהיא פסולה, רוב המפרשים כתבו שגם אם הוא כתב את ויה עם שמוע בסוף הדף, אלא שהוא כתב אותה תחילה, ורק אחר כך הוא כתב בראש הדף את פרשת שמע, הרי היא פסולה, משום שבתפילין ומזוזה יש דין של כסדרן שחייבים לכתוב אותם לפי הסדר, והרמב״ם כבר כתב בפרק הראשון שאפילו אות אחת, אם הוא לא כותב אותה בסדר, אם הוא שכח אות והוא רוצה אחר כך להוסיף אותה, הרי היא פסולה, משום שנאמר בהם והיו ודרשו בהווייתן ייאוש, הם חייבים להיות לפי הסדר שבו הם כתובים בתורה. ולא רק להיות כתובים על גבי הקלף באותו סדר, אלא שגם הסופר, כאשר הוא כותב אותם, שיכתוב אותם בסדר כפי שהם כתובים בתורה. כתבה בשני אורות, אף על פי שתפרם יחד, פסולה. זה חייב להיות כתוב מלכתחילה, על אור אחד היא צריכה להיות מזוזה אחת. דין נוסף, ספר תורה שבלה ותפילין שבלו אין עושין מהן מזוזה, אולי יכול לחתוך מספר התורה את פרשיות שמע והיה עם שמוע, וכך גם מהתפילין ולעשות מהן מזוזה. וכאן נשאלת השאלה, הרי פרשות שמע והיה עם שמוע כתובות בתורה בשני מקומות שונים, ואיך הוא יכול לעשות מהם מזוזה אחת? והרמב״ם כבר כתב שהמזוזה חייבת להיות כתובה בעירייה אחת, וגם אם הוא חיבר את שתי האורות יחד, הרי היא פסולה. מבאר הרדב"ז שמדובר שפרשת שמע כתובה בספר התורה בסוף העמוד, ואז הוא חותך אותה מהספר תורה ומוסיף מלמטה על החלק החלק שבקלף הספר תורה את פרשת והיה עם שמוע, ובכל אופן זה פסול. מוסיף הרמב״ם, ולא מן הגיליונים של ספר תורה אין כותבין עליו מזוזה, החלק החלק שבספר תורה שאין עליו כתב מלמטה, מלמעלה ובין העמודים, גם עליו לא כותבים מזוזה, לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה, שקדושת ספר התורה והתפילין חמורה יותר מקדושתה של המזוזה, משום שיש בהם יותר פרשיות מהתורה, וגם הגיליונות של ספר תורה התקדשו בקדושת הספר תורה, ולפיכך אי אפשר לכתוב עליהם מזוזה, ועדיף לגונזן. הלכה ב' הוא מצווה לעשות רווח שבין פרשת שמע לבעיה עם שמוע, פרשה סתומה ולא פרשה פתוחה, משום שבספר התורה הרווח שבין פרשת שמע לפרשה שלאחריה הוא רווח של פרשה סתומה, וצורת הפרשות הסתומות והפתוחות יבאר הרמב״ם בהמשך בהלכות ספר תורה. אבל בדיעבד, ואם עשה אותה פתוחה, כשרה, לפי שאינה סמוכה לה מן התורה, מכיוון שבתורה פרשות שמע והיה עם שמוע לא סמוכות זו לזו, אם כן יוצא שהרווח בספר התורה שבין פרשת שמע לבעיה עם שמוע, הוא לא רווח של פרשה סתומה, אלא הוא רווח עוד הרבה יותר גדול משל פרשה פתוחה, ולכן בדיעבד, כשהוא עשה אותה פתוחה, הרי היא כשרה. דין נוסף, וצריך להיזהר בתגין שבה, אלו הכתרים שכותבים בראש האותיות, העשויים בצורת האות זין, תג בארמית כתר, צריך הסופר להיזהר לכתוב את התגים על האותיות שבהם נדרשים תגים, ואלו הם התגים שעושים במזוזה, אלו הם האותיות במזוזה שעליהם צריך הסופר לכתוב תגים, מפרט הרמב״ם בהלכה ג' פרשה ראשונה, פרשת שמע, יש בה שבע אותיות שעליהם צריכים להיות תגים, על כל אות מהן שלושה זיינין, שלושה תגים בצורת האות זיין, ואילו הן שין עין של שמע, ונון דנפשך, ושני זיינין של מזוזות, ושני תטין של התותפות. ופרשה שנייה, והיה עם שמוע, יש בה שש אותיות שעליהם צריכים לכתוב תגים, על כל אות מהן שלושה זיינין, שלושה תגים בצורת האות זיין, ואילו הן ג' של דגניך, ושני זיינין של מזוזות, ושני תטין של לתותפות, וצדי של על הארץ בסיום המזוזה. ואם לא עשה תגין, או שאוסיף בהן, או גרם מהן, לא פסל, אם הוא לא עשה בכלל תגין, או שהוא הוסיף תגים מעבר לנדרש, או שהוא חיסר מהתגים, זה לא פוסל את המזוזה, עניין התגים הוא לא מעכב. אבל, ואם כתבה שלא בסרטוט, שצריך לחרוץ קווים ישרים על הקלף, כדי שהכתב יצא ישר ונאה, או שלא דקדק במלא וחסר, שהוא כתב בכתיב מלא במקום שצריך להיות חסר, ובכתיב חסר במקום שצריך להיות מלא, או שאוסיף מבפנים בצד הפנימי של המזוזה, דהיינו בצד הכתוב, אפילו אות אחת, הרי זו פסולה. כתוב במזוזה וכתב תם, ודרשו שהכתב צריך להיות תם ושלם, ולפיכך אם חסרה אות זה פסול, וכאשר יש תוספת של אות, הרי כל היתר כחסר, ולפיכך גם במקרה זה המזוזה פסולה. הלכה ד' מנהג פשוט שכותבים על המזוזה מבחוץ כנגד הרווח שבין פרשה לפרשה את שם השם שדי, ובזוהר כתוב שכותבים זאת מבחוץ כנגד מילת והיה מבעיה עם שמוע שכתובה מבפנים, והריזה להסביר שבחרו את השם הזה דווקא משום שראשי התיבות שלו הם שומר דלתות ישראל. אומר הרמב״ם, ואין בזה הפסד, אין בזה שום גירעון או פסול, לפי שהוא מבחוץ, ולפיכך הוא לא פוסל את המזוזה. אבל אלו שכותבים מבפנים, בתוך המזוזה, שמות המלאכים, או שמות קדושים של הקדוש ברוך הוא, או פסוק מהתורה, או חותמות כמין אותיות משונות, והם אומרים שאלו חותמות של מלאכים, הרי הם בכלל מי שאין להם חלק לעולם הבא. שאילו הטיפשים, לא די להם שביטלו המצווה, על ידי זה שהם כתבו דברים מבפנים, הרי המזוזה פסולה כפי שכתב הרמב״ם בהלכה הקודמת, שאפילו אות אחת מיותרת פוסלת את המזוזה, אבל הדבר הזה עדיין לא מגיע עליו עונש שאין להם חלק לעולם הבא, אלא יש כאן דבר הרבה יותר חמור, אלא שעשו מצווה גדולה של מזוזה, שהיא ייחוד השם של הקדוש ברוך הוא ואהבתו, ועבודתו כאילו כמאה של עניית עצמם כמו שעלה ליבם השחל הטיפש, שזה דבר המהנה בהבלי העולם, שכל עניין המזוזה זה קמיה שבא להנות את האדם בהבלים הגשמיים של העולם הזה. ואף על פי שמפורש בחזל עניין השמירה של המזוזה כדבר עיקרי במזוזה, וכמו הסיפור הידוע שהגמרא מספרת במסכת עבודה זרה על אונקלוס הגר, שכאשר הקיסר שלח חיילים להביא אותו, הרי ביציאתו מהבית הוא הניח את ידו על המזוזה, וכשהם שאלו אותו מה זה אומר, הוא אמר להם, מנהגו של עולם, מלך בשר ודם יושב מבפנים ועבדיו משמרים אותו מבחוץ, ואילו הקדוש ברוך הוא עבדיו מבפנים והוא משמרן מבחוץ, שנאמר השם משמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, וכל הקבוצה התגיירה בעקבות זאת, וזה מראה שהעניין של השמירה הוא לא דבר צדדי, אלא חלק חשוב ממצוות המזוזה, והעניין הזה הוא גם נוגע להלכה, שכתבו אתם מדוע מניחים את המזוזה בטפח הסמוך לרשות הרבים, כדי שהיא תשמור על האדם. ואם כן, איך אפשר לומר שמישהו שלוקח את המזוזה כשמירה, הרי הוא טיפש ואין לו חלק לעולם הבא? וביור הדברים שאותם אלו שמוסיפים דברים במזוזה, הרי הם מראים שעיקר העניין אצלם במזוזה הוא לא לקיים את מצוות השם, אלא שהם מחפשים קמיה שיגן עליהם, ומבחינתם המזוזה הוא סוג של קמיה, ולפיכך לא מספיקים להם הפסוקים שהקדוש ברוך הוא ציווה לכתוב במזוזה כמצווה, אלא הם מחפשים עוד דברים לכתוב במזוזה כדי שיגנו עליהם, אף על פי שעל ידי הוספת הדברים הללו, הרי המצווה נפסלת. ולכן מלבד שזו טיפשות, הרי זהו דבר חמור ביותר לעשות ממצווה קמיה להנעת עצמם. אבל אדם שקובע מזוזה בפתח ביתו משום שזוהי מצוות השם, והוא בוודאי כותב אותה כהלכתה ללא שום תוספות מיותרות, אלא שהוא מכוון שזכות המצווה תגן ותשמור עליו, הרי אין בכך שום בעיה, אדרבה, כך צריך לעשות ולכוון, שהרי לכל מצווה יש את הטעם והכוונה שלה, והטעם והכוונה במצוות מזוזה היא שהקדוש ברוך הוא מרוב אהבתו אלינו, ציווה עלינו לקבוע מזוזה בפתח ביתנו כדי שהיא תגן עלינו. הלכה ה' הוא מצווה לכתוב על הארץ בשיטה האחרונה, מצווה לכתוב את המילים על הארץ לבדם בשורה האחרונה של המזוזה, בין בראש, בין באמצע השיטה, בין אם כותבים אותם בתחילת השורה האחרונה, או באמצעה ויש גרסה בסופה. והסיבה לכתיבה בצורה הזו מבאר התז, משום שנאמר למען ירבו ימיכם וימי בניכם, כי ימי השמיים על הארץ. דיינו, כשם שהשמיים רחוקים מאוד מהארץ, כך ירבו ימיכם וימי בניכם. ולפיכך מפרידים בין המילים כי ימי השמיים שכתובות לבדם בסוף השורה לפני האחרונה, לבין המילים על הארץ שכתובות לבדם בשורה האחרונה. המשיך הרמב״ם, ונהגו כל הסופרים לכתוב אותה את המזוזה ב-22 שיטות, ב-22 שורות, ועל הארץ בראש שיטה האחרונה, ואת על הארץ הם כותבים בתחילת השורה האחרונה. ואילו הן האותיות שבראש כל שיטה ושיטה על הסדר, הסופרים נהגו לכתוב את המזוזה בצורה שבה כל שורה מתחילה במילה ידועה, כדי שהמילים על הארץ יצאו בתחילת השורה האחרונה, ומונה הרמב״ם כעת את המילים שפותחות כל אחת מהשורות. השורה הראשונה פותחת בשמה, השורה השנייה בהשם, ואחר כך הדברים לבניך ובשוכבך, בין והיה, מצווה, בכל, יורה, עשב, פן והשתחוויתם, השמיים ועבדתם ושמתם אותם ושוב פעם אותם בדרך ובישריך אשר, ובשורה האחרונה כותבים את המילים על הארץ. ועד כאן דיני כתיבת המזוזה, ובהלכות הבאות יבאר הרמב״ם את דיני קביעת המזוזה. על החבב, כשקופלין אותה, כשהוא בא לקרוך ולגלול את המזוזה, גוללין אותה מסוף השיטה לתחילתה, ומתחיל לגלול אותה מסוף השורה לכיוון תחילת השורה, עד שתימצא, כשיפתח הקורא לקרות, יקרא מראש השיטה לסופה, כשהוא מתחיל לפתוח את המזוזה, הרי לפניו תחילת השורה, ואז ככל שהוא פותח יותר, הוא מגיע עד לסופה. דין נוסף, ואחר שגוללה מניחה בשפופרת של קנה, קנה חלול צר וארוך שלתוכו הוא מכניס את המזוזה, או של עץ, או של כל דבר, וזה שהוא מכניס את המזוזה לתוכם, זה כדי להגן על המזוזה שהיא קבועה בכותל מפני הלחלוחית, וגם כאשר האנשים עוברים, הם מניחים את ידם עליה, ושם שינדלדיות שכתוב עליה עלול להיפגע, ואחר כך הוא מחבר אותה אל מזוזת הפתח במסמר, או אופן אחר של קביעת המזוזה, חופר במזוזת הפתח ומכניס בה בתוך החפירה את המזוזה. הלכה זין, וקודם שיקבענה במזוזת הפתח, מברך תחילה כפי שמברכים על כל המצוות, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה, ואינו מברך בשעת כתיבתה, שקביעתה במזוזת הפתח, זוהי המצווה. אף על פי שנאמר בתורה וכתבתם, הרי נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך, ולכן... אם אדם רק יכתוב את המזוזה, והוא לא יקבע אותה במזוזת הפתח, הרי הוא לא קיים מצווה כלל. רק כאשר הוא קובע את המזוזה על הפתח, אז הוא עיקר קיום המצווה, ולפיכך רק אז מברכים. הלכה אחת, תלאה במקל פסולה, אם הוא קבע את המזוזה על מקל, והמקל עומד סמוך למזוזת הפתח, אבל הוא לא קבע את המקל במסמרים למזוזת הפתח, הרי היא פסולה שאין זו קבועה, המזוזה חייבת להיות מחוברת למזוזת הפתח, היא ניחה אחורי הדלת, לא עשה כלום, אם הוא קבע את המזוזה על הקיר שמאחורי הדלת, הרי היא פסולה משום שאין זה על מזוזות ביתך, אבל אם הוא קבע אותה, בחלק המזוזה האחורי, הרי היא קשרה ולפעמים עושים זאת כאשר רוצים לשמור על המזוזה. חפר במזוזת הפתח והכניס המזוזה כמו נגר. הוא חפר במזוזה והכניס את המזוזה לא בצורה שהיא זקופה, אלא שהיא שוכבת והיא כבריח הקרשים בטבעות, כפי שהיו הבריחים שבהם חיברו את קרשי המשכן על ידי שהניחו אותם בטבעות, שהם היו מושכבים, פסולה, המזוזה חייבת להיות זקופה דווקא ולא מושכבת, וכך היא שיטת רשי, אבל רבנו תם סובר שהמזוזה דווקא צריכה להיות מושכבת ולא זקופה, וכתב הרמה שכדי לצאת ידי חובת שתי השיטות, קובעים אותה באלכסון, אך בשולחן ערוך כתב כהרמב״ם, שמעמידים אותה זקופה וכך נוהגים הספרדים. דין נוסף, העמיק לה טפח פסולה, אם הוא חפר טפח בעומק מזוזת הפתח, ושם הוא הכניס את המזוזה היא פסולה, משום שנאמר, ובישריך שצריך להניח את המזוזה על הפתח במקום סגירת השער. דין נוסף, חתך קנה והכניס בו מזוזה, ואחר כך חיבר הקנה אל קנים אחרים, והעמיד מן הכל מזוזת הפתח פסולה, מפני שקדמה קביעת המזוזה לעשיית מזוזת הפתח. בנוגע לציצית נאמר בתורה, גדילים תעשה לך, ודורשים חזל תעשה ולא מן העשוי, דהיינו שבשעת עשיית הציצית צריך להיות כבר כאן עניין של מצווה, ולא שהוא קודם יעשה, ורק אחר כך זה יהפך להיות מצווה. ולמדו חזל מזוזה מציצית, שגם במזוזה צריך להיות תעשה ולא מן העשוי, וכאן בשעה שהוא עשה את מעשה קביעת המזוזה, הרי לא הייתה כאן מצווה, משום שהיא לא הייתה קבועה במזוזת הפתח, ואחר כך כשהוא עשה מהקנים את מזוזת הפתח, הרי הוא כבר לא עושה מעשה של קביעת המזוזה, ולפיכך היא פסולה משום תעשה ולא מן העשוי. ועד כאן, בדיני קביעת המזוזה, בהלכה הבאה יבאר הרמב״ם את חיוב בדיקת המזוזה. הלכה תת, מזוזת היחיד, מזוזה שנמצאת במקום פרטי, נבדקת פעמיים בשבוע, צריך לבדוק אותה פעמיים בשבע שנים, דיינו לבדוק כל 3.5 שנים, ומזוזת רבים, מזוזה שנמצאת במקום ציבורי, פעמיים ביובל, פעמיים ב50 שנה, דיינו כל 25 שנים, ומבאר רש"י בטעם הדבר, שכל דבר שהוא של רבים, אין להטריח עליו הרבה, שאם תטריח, יהיה כל אחד אומר, יעשו חבריי, ואף אחד לא יעשה את הדברים. והטעם שבכלל צריך לבדוק את המזוזות, בשונה מתפילין שמעיקר הדין לא צריך לבדוק אותם ורק נוהגים לבדוק אותם, מבאר הרמב״ם שמה נקראה ממנה אות אחת או נמחקה, מפני שהיא קבועה בכתלים מרכבת. מאחר שהמזוזה קבועה בכותל, הרי הלחלוכית שבכותל עלולה לגרום לה להירכב. ועד כאן, בחיוב בדיקת המזוזה, בהלכות הבאות יבאר הרמב״ם על מי מוטל חיוב קביעת המזוזה. הלכה יהוד, הכל חייבים במזוזה, אפילו נשים ועבדים כנעניים שדין חיובם במצוות שווה לנשים, והחידוש כאן הוא, אף על פי שמזוזה היא מצוות עשה שלא הזמן גרמה, שבוודאי נשים ועבדים חייבים בהם, ומשום שמצוות מזוזה מוקשת בתורה למצוות תלמוד תורה, שממנה נשים פטורות, היה מקום לומר שיהיו פטורות גם ממזוזה, לפיכך מחדשים שנשים חייבות במזוזה. וטעם הדבר הוא, משום שנאמר בנוגע למזוזה, למען ירבו ימיכם וימי בניכם. אומרת הגמרא, גברי באי חיי, נשי לא באי חיי, האם רק הגברים צריכים חיים והנשים אינם צריכות חיים? ממשיך הרמב״ם, ומחנכים את הקטנים לעשות מזוזה לבתיהם, אף על פי שקטנים פטורים מכל המצוות, מכל מקום, ואם יש להם בתים שלהם, כגון יתומים קטנים שירשו בתים מאביהם, הרי מדין חינוך צריך לחנך אותם לעשות מזוזה לבתים שלהם. דין נוסף, הסוחר בית בחוץ על הארץ, והדר בפונדק במלון בארץ ישראל, פטור מן המזוזה 30 יום. נאמר במזוזה, וכתבתם על מזוזות ביתך, זה צריך להיות בית של קבע, ולא בית הרי. ואילו כאשר אדם סוחר בית, והוא גר בו עדיין פחות מ-30 יום, נחשב הדבר לבית הרי, וקל וחומר, אדם שגר בפונדק. אך אדם ששכר בית לכתחילה בפירוש כדי לגור בו יותר מ-30 יום, הרי תכף שהוא נכנס לבית הוא חייב לקבוע מזוזה. אבל הסוחר בית בארץ ישראל חייב במזוזה מיד תכף שהוא סוחר אותו, וטעם הדבר הוא משום יישוב ארץ ישראל, כי מכיוון שכאשר הוא עוזב את הבית הוא לא יכול לקחת את המזוזה איתו, הרי הוא יעשה חשבון שעדיף לו להישאר בבית הזה שכבר יש בו את המזוזה, ולא להתחיל לחפש בית אחר. וגם אם הוא בכל זאת יחליט לעזוב את הבית, הרי מכיוון שבבית יהיה מזוזה, הרי יותר יהיה קל להזכיר אותו ליהודים. לסיכום, אדם שסוחר בית בארץ ישראל, הוא חייב במזוזה מיד. כשהוא סוחר בית בחוץ לארץ, הוא חייב במזוזה רק לאחר 30 יום. אדם שדר בפונדק, גם בארץ ישראל הוא פטור מן המזוזה עד 30 יום. הלכה י' המזכיר בית לחברו, על הסוחר להביא מזוזה ולקבוע אותה, אפילו היה נותן שכר על קביעתה, דהיינו שהסוחר לא רק צריך לקנות את המזוזה, אלא גם עם קביעתה עולה כסף, כגון שצריך לזכור מישהו לעשות חור במזוזת הפתח להכניס בו את המזוזה, הרי גם חיוב זה מוטל על הסוחר. והטעם, מפני שהמזוזה חובת הדרי ואינה חובת הבית, אדם שיש לו בית והוא לא גר בו, הוא לא צריך לקבוע בו מזוזה, רק שגרים בבית, הרי הדר צריך לקבוע מזוזה, ולפיכך הלאה החובה על הסוחר. וטעם הדבר שהמזוזה היא חובת הדר, אף על פי שנאמר בתורה, וכתבתם על מזוזות ביתך, אין הכוונה למי שהבית שייך לו, אלא דורשים חז"ל, ביתך בידך. דהיינו מי שבא אל הבית, נכנס ויוצא ממנו, הוא זה שחייב במזוזה, והדבר קשור גם לזה שהמזוזה היא לשמירה, והיא שומרת על מי שגר בבית. דין נוסף, וכשהוא יוצא, לאחר תקופת הסחירות, לא יתלנה בידו ויצא, אסור לסוחר להוציא את המזוזה, מכיוון שבכך הוא מזיק את הבית, שיכנסו בו מזיקים, וגם כתב הריטב"א, שבית שיש בו מזוזה, השכינה שורה עליו, ואין הסוחר רשאי לסלק את השכינה. אבל, ואם היה הבית של גוי, שהיהודי שכר בית מגוי, כל זמן שהוא שם, הוא כמובן צריך לקבוע בו מזוזה. אבל כשהוא יוצא, הרי זה נוטלה כשיצא, מחשש שהגוי ינהג במזוזה מנהג ביזיון.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.